שלום צופים יקרים ותודה שאתם איתנו בפרק נוסף בסדרת הפתרון שבה אנחנו מבררים את משנתה הכלכלית והחברתית של חוכמת הקבלה. איתנו באולפן כרגיל הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום לכולם.
וחברי הצוות הכלכלי גיא יצחקוב ואיגור ליטווינוב. אגב, אני תמיד מתחיל בימין, זה לא אפליה לרעה, איגור. הרב לייטמן, אנחנו רוצים להקריא לך ציטוט משיחה שעשינו שמופיע גם בספר הכלכלי, כלכלה חברתית על פי חוכמת הקבלה וחוקי הטבע, ולקבל את ההתייחסות שלך אליו. אנחנו ממשיכים בעצם את הדיון בנושא המשוב והאיזון החוזר שעליו דיברנו בפרק הקודם. אז בבקשה, שקף מספר 1. ככה, לאנושות אין ברירה אלא למצוא צורה חדשה של כלכלה, כזו המתנהלת על פי חוקי הטבע, חוקי העולם הגלובלי והאינטגרלי והמקושר. עלינו לחפש את הצורה הזו ולהשתדל להעביר את הכלכלה מצורתה הנוכחית אליה. אם כך נעשה, כל החיים שלנו יורגשו כנעימים, טובים ומאושרים. אולם כדי שזה יקרה, על האדם להשתנות, להתאים את עצמו ואת היחסים שבינו לבין זולתו, לחוקי החברה האינטגרלית הקושרים אותנו יחד. בזכות שינוי כזה בנו, נשתלב ונחיה עם המגמה החדשה של הטבע, במקום נגדה.
זה אני אמרתי.
זה אתה אמרת.
יופי, אני מסכים.
לא בטוח שאנחנו אבל מבינים, ואני דווקא רוצה להפנות תשומת לבך, בגלל שאנחנו עוסקים במשוב, למשפט אחד בקטע הזה שקראנו, שכשאותו אנחנו מסבירים, ואנשים מרימים יד ושואלים מה קורה, לא מבינים.
סטודנטים הכוונה.
סטודנטים, ואנשים שאנחנו עושים להם, מלמדים אותם כלכלה על פי חוכמת הקבלה, גם מתלמידינו.
שהם מקלקלים בעצמם.
כולנו מקלקלים בעצמנו.
מקלקלים ומקלקלים.
נכון.
אז מה לא מובן?
המשפט הוא, אמרת שצריך להגיע, להעביר את הכלכלה לצורה חדשה, ואז אם כך נעשה, כל החיים שלנו יורגשו כנעימים, טובים ומאושרים.
כן.
פה כל הידיים מתרוממות. שואלים איך, מה פתאום, לא, התהליך לא ברור.
זה ברור לנו שנכון להיום, על מה אומרת כלכלה? כלכלה אומרת כמה שאנחנו יכולים להרוויח מקסימום כל אחד. כן, זו המטרה. כן, זהו. לנצל את הטבע ניתן, לנצל את הבני אדם ניתן. לנצל את עצמי גם כן, כן, אדם את עצמו גם ניתן, העיקר רווח, כן? זאת אומרת, אחרי כל הנתונים, שווה מקסימום, כן? מקסימום רווח. וחוכמת הקבלה אומרת שזה הכל נכון, אם אנחנו פועלים רק לפי הכוח אחד, שזה כוח האגואיסטי, שבטבע שלנו, וכך אנחנו משתמשים בו, ובמה שקורה לנו מסביב. אם היינו נמצאים רק בכוח הזה אחד, אז מה טוב, הייתי מצליח, הולך ועושה. אבל אנחנו רואים שיש משהו שמפריע לנו. מתי אנחנו רואים את זה? בעולם שלנו, בזמן האחרון, שמתחילים להתגלות כל מיני תופעות, שלמרות שאני משתמש באגו שלי הגדול ביותר, ביכולות הנדירות, בכל מה שרק אפשר, אני בכל זאת רואה שיש כאן, מתגלים כאן איזשהו מין כוחות, איזה תופעות במערכת האנושית או כלכלית, בקשר בין המדינות, במסחר ובפוליטיקה, לא חשוב במה, בסך הכל, כי אנחנו, אני לא יכול להבדיל מערכת כלכלה ממערכת פוליטיקה, מהאקולוגיה אפילו, ומחברה אנושית, שכל זה, בכל זאת, אנחנו חיים יחד בכל המערכות האלו. כן? ואם עובר איזה אוריקן, והוא מביא לנו נזק של 50 מיליארד דולר, אז כבר אני חייב לקבל את זה בחשבון, או איזושהי מגיפה גדולה, או עוד משהו. כן? זאת אומרת, יש כאן עניין, אמנם שחשבון כאן תמיד הוא חשבון כלכלי, וחשבון יפה, נכון, שאני יכול לעבוד עם מספרים, אבל אני חייב לקחת בחשבון כאן גם כן עניין החברה האנושית. אפילו אלו שמתגרשים, לא רוצים להביא ילדים, נופלים לסמים, לייאושים, אנחנו רואים עד כמה שזה משפיע על הכלכלה. זאת אומרת, המרכיב האנושי הוא נעשה, הייתי אומר, בזמן האחרון יותר ויותר חשוב. מתחשבים בו יותר ויותר. כן, וזה מפריע, משפיע על הפוליטיקה, סנקציות למיניהם, כן, וכל וכל. לכן, רק לדבר על הכלכלה זה בלתי אפשרי. וכאן צריך לראות, זאת אומרת, האם בסך הכל גם כן שאנחנו מודדים, שפעם לא היינו מודדים, והיום אנחנו מודדים שההון של הרווח, אז מדובר ביחס בין בני אדם, ברמת הרגשת העושר, כמו שנגיד ישראל מרגשת את עצמה מאושרת, כן? אם תגיד למישהו בעולם, זה, אוי ואבוי, איזה מדינה, מה קורה? ובא אנשים מאושרים. זהו. עניים כאלו שאי אפשר להגיד מי, איפה יש עוד, מקום 200 אולי בכל ה... אבל באושר נמצאים. זאת אומרת, יש כאן בעיה בכלכלה. מה זה נקרא כלכלה? אז כלכלה זה לא כסף, ודאי, אתם מבינים את זה. אלה בסך הכל זה איזה מילוי פנימי, שכל אדם וחברה בכולה מרגיש כמילוי. ממלא אותי, וטוב לי בזה, מילוי הטוב. על זה אני חושב שאנחנו חייבים לדבר, ולא על רק על הרווח כספי.
ברור, העניין הוא שאנחנו רוצים לנסות להבין את החוקיות של המערכת עצמה. כלומר, כן. איך על ידי זה שאנחנו בקשרים בינינו נתחיל ללכת עם המגמה של החוקיות הזאת, במקום נגדה, איך על ידי זה האדם ירגיש שהחיים שלו משתפרים? מה, יוקר המחיה ירד? הוא יהיה יותר מאושר? האוקיינוס יבריא את עצמו וינקה את עצמו? הקשר הוא, לא, הוא נראה לא רציונלי. כאילו סגולה. אולי זה סגולה.
אני בא מצד השני של השאלה. מה זה נקרא שהאדם עשיר? מאושר. שמח בחלקו. עשיר בחלקו. יכול להיות... האם אתה יכול למדוד את זה לפי דולרים בלבד?
לא.
ברור שלא. במה אתם מודדים? במה אתם שוקלים את האדם? שאתה לוקח אותי ככה באוזן נגיד, ושוקל. במה אתה שוקל? בקלוריות? באיזה... מה הקנה מידה?
אם מדברים אותך. שואלים, אם רוצים למדוד עד כמה אתה מאושר?
כן.
אם מדובר, יש כל מיני, אבל באמת, כלכלנים יותר ימדדו כל מיני דברים, מדדים כאלה.
כן, כמה יש לי פנסיה, כמה יש לזה וזה וזה.
יש גם דרכים לשאול אותך, כמה, באיזה תדירות אתה מרגיש שמחה, באיזה תדירות, כלומר, יש, מודדים את זה. זה דרך אגב הבעיה עם הדוח הזה של, שעכשיו תיארת, שבמקביל התפרסם דוח שהראה שהישראלים ברגשות חיוביים הם לא, הם להפך, יותר נמוכים. משאר המדינות, כלומר, יש פה איזה...
אז למה...
יש פה איזה עניינים.
עיתונאים מצאו כותרת טובה כזאת, כאילו ישראל ענייה, מושחתת ומאושרת. כותרת טובה.
טוב, בסדר.
אבל שוב, למה...
אני לא מתייחס ודאי, לא לזה, וזה לזה כמו לבסיס ליחס של החברה.
אתה גם אמרת שאי אפשר לשאול את האדם על עצמו. פעם התייחסת לזה.
גם כן, זה... חבר'ה,
נושא רחב.
אתם צריכים לנהל אותי, אחרת אני...
אוקיי, אז אני רוצה לחזור הפעם, למרות שהתחלת מזווית אחרת, בכוונה אנחנו רוצים להתמקד בחוקיות של המערכת עצמה.
חוקיות של המערכת היא, אדוני, בנויה לא על הכסף.
זה ברור, זה מוסכם.
היא בנויה על המילוי, כי אנחנו, הטבע שלנו הוא רצון ליהנות. ושאלה ממה אני נהנה? זהו, ממה אני נהנה? יכול להיות שאני חי בעוני, ולפי המדידות שלכם, אין לי לא, בכלל אין לי חשבון בנק, אבל אני נגיד צייר, ואני מרגיש את עצמי ביצירות שלי, שאני נמצא בגן עדן, ואל תביאו לי כסף, ואל תקלקלו לי את החיים, ולא רוצה לראות ולדעת שום דבר חוץ מהעסק שלי. זאת אומרת, במה אתם מודדים? אני לא מבין, הכלכלה בעיניי, זה במה שאדם מקלקל את עצמו, ממלא את עצמו. אז לכן זה לא עניין של הכלכלים, כלכלנים. זה עניין של הפסיכולוגים אולי. אבל לא שאתם יכולים להגיד על האדם בכלל, שאנחנו מודדים עד כמה שהוא מתמלא, מאושר וכן הלאה. אתם מודדים רק חלק אחד מהחיים.
לא, אבל איך בשינוי התנהגות שלנו, כן? בקשר בינינו, אנחנו מעוררים משוב כזה, שגורם לנו להרגיש גם לפי שיטה שעכשיו הצברת, כיותר מאושרים, מלאים, מסופקים, לא בכסף, במילוי שאנחנו מדברים עליו. מה המנגנון עצמו? איך זה בגלל, אם אני בא להרצאה או שתיים, או מתחיל ללמוד את חוכמת הקבלה, או משתדל להתחבר, אפילו לא בצורה, לא מצליח, משתדל. איך זה משנה את החוקיות של המערכת ככה שאני מרגיש יותר שלם, מאושר?
למה חיבור בינינו מביא את האדם לאושר? זאת השאלה.
כחוק.
כחוק, כן?
כן.
מפני שכל הטבע הוא כולו מערכת אחת. פשוט מאוד. שנמצא באיזון. ועד כמה שאני דומה למערכת הזאת, כפרט, ונכלל בתוך המערכת הזאת, בצורה מאוזנת, כחלק האינטגרלי מהמערכת של הטבע, אני, לפי מידת ההשתתפות שלי, כן? ההרמוניה שלי עם הטבע, השתוות הצורה שלי עם הטבע, לפי זה אני ארגיש את עצמי בצורה אידיאלית. באיזון.
אני רוצה לחדד את הנקודה הזו, אולי ככה לעשות איזושהי שאלה אמריקאית. שאלה אמריקאית. נניח אנחנו מנסים מתמטית לפתור את זה, אנחנו מקפיאים עכשיו מבט, תפיסת המציאות שלי, הסתכלות שלי כבן אדם אגואיסטי מהרחוב, על מה שקורה, איך שאני תופס את הכלכלה וחברה, ומה שקורה היום בעולם הגלובלי. מקפיאים את זה, לא זז. בינתיים אנחנו אומרים שאנושות עושה צעדים לפי המשוב החיובי, עושה מקדם ההשתתפות חיובי, עושה צעדים נכונים לכיוון.
שזה שם?
עושה את החיבור, מנסה לדמות את החוקי הטבע, עולם גלובלי אינטגרל, מנסה לעשות את זה.
כן.
עכשיו אנחנו ביציאה מהתרגיל, ואנחנו רואים תשובות. מה אני, עכשיו אני מוריד את המשקפיים בחזרה, ואני רואה את המציאות החדשה.
כן.
מה אני אראה? א', כלכלה וחברה הרבה יותר מגובשים, טובים, ב', כלכלה וחברה בצורה קטסטרופלית ביחס שהיה לפני זה, וג', זה בכלל לא מעניין אותי, כי אני כבר משחק במשחקים האחרים.
למה? לא, משחק אי אפשר. אם אין לחם, אין תורה. אתה לא יכול להגיד שכלכלה לא אכפת לי. אלא היא תהיה בהתאם לטבע האדם, לנטיות שלהם, ודאי שהיא יותר מאוזנת, יותר שווה. כל אחד, כל אחד, לפי החינוך שלו, הוא ירצה להשתתף ולהיות בתוך החברה, וכל אחד ירצה להתקשר לאחרים, ולהיות באיזשהו עמק השווה עם כולם, תלוי באיזה מידה אתה מתקן אותם, על ידי השיטה שלך. יכול להיות שעד כדי כך שכל אחד ואחד מהם ידאג רק לזה שכולם יהיו שווים. שווים זה נקרא שכל אחד ייתן מקסימום משהו מסוגל לאחרים, ויקח לעצמו רק מה שהוא צריך לקיום. וכל המילוי שלו הוא יהיה מזה שהוא ירגיש את האיזון עם כל הטבע, עם האושר שממלא את הטבע, עם כל האור הזה אינסוף שהוא יתקלל בזה.
בן אדם משנת 2015,
כן.
בעוד 20 שנה, בהינתן ומערכת עושה צעדים לכיוון החיבור,
כן.
הוא יראה את המערכת כלכלית במשקפיים של 2015, יותר מתוקנת, כלכלה יותר מסגשגת, או...
למה 2015? אני לא...
למה 2016? לא משנה. איגור, בעצם אם אני מבין נכון את השאלה של איגור, מה שהוא שואל זה, אם אנחנו נתחיל להתקדם נכון, בהתאם לחוקי החיבור, האם אנחנו נראה גם שהדברים הכלכליים שלנו, יוקר מחיה יורד, יותר אנשים יש דירות?
אנחנו בונים מערכות מתוך, כתוצאה מהיחסים בינינו. זה ברור לנו. שיחסים בין בני אדם, הם קובעים את התוכניות שבנק מוציא. לא נכון, אתה עובד בבנק.
היום תורך.
מנהל הבנק. זהו. וגם כן כל החברות האלו של השקעה או של ביטוח, הכל עובד. מה, אני צריך להסביר לכם את זה?
זה ברור.
אם השתנו יחסים בתוך החברה, ודאי שהשתנו כל אותם היחסים שבין הגורמים בכלכלה. מה זאת אומרת? איך יכול להיות שלא?
הבלבול נובע, אני אגיד מאיפה. לפעמים שאמא נותנת נשיקה, זה עובד, ולפעמים שאבא נותן סטירה, זה עובד. אנחנו שואלים תגובה, משוב חיובי מהמערכת. זה משוב, תגובה חיובית עבור מי? עבור תהליך התיקון? או עבור האדם שכרגע אגואיסטי ומצפה לתגובה חיובית לרצון לקבל שלו? כי יש סתירה בין השניים. אולי דווקא ננסה להתחבר, ונלמד קצת חינוך אינטגרלי, דווקא יקשו עלינו כדי שנוכל להגיע להכרת הרע, שנוכל באמת להבין לאן אנחנו הולכים. לאו דווקא שיורדו לנו את מחירי הדיור, והמערכת תהיה יותר זולה, ואז נוכל לחיות כאגואיסטים מאושרים מפה ועד הודעה חדשה.
זאת השאלה בעצם.
אני רוצה לחזק בדוגמה, שמענו אותך אומר
עד פעם. זאת אומרת, עד כמה שאנחנו נתקדם בדרך הטובה, יהיו עלינו קשיים יותר ויותר. למה?
כדי לקדם את תהליך התיקון.
כדי לקדם את התהליך התיקון.
שלא נרגע.
זה משוב חיובי?
למה חיובי?
כי הוא מקדם אותנו לקראת, בסופו של דבר לקראת המטרה. הוא מטרתי. בוא נקרא לו מטרתי.
כן, אבל למה שהוא חיובי? זה תלוי על מה אנחנו מדברים. אני הולך במשוב השלילי, כי אני כל הזמן שולל את האגו שלי, כן? שבא לי לנהל על ידו את העולם, והולך ומתעלה מעל האגו שלי כדי לתקן את העולם, להתייחס לאחרים בצורה חיובית.
כן.
נו?
על פני זה אני רואה תמונות שהן לגמרי הפוכות. ואז יש לי יכולת עוד פעם להתמודד עם זה ולהתחבר.
זה נכון.
אז זה אומר שכלכלה צריכה להיות במצב, כלכלה פשוטה, אגואיסטית, היא צריכה להיות במצב הפוך לגמרי מאשר התקדמות הרוחנית שלי. זה מה שאנחנו שואלים בעצם.
למה, מה זאת אומרת הפוכה?
הפוכה זה אומר שאנחנו צריכים למצוא את האיזון שלנו. יש מצב הכלכלי הרגיל.
אנחנו יותר ויותר עד כמה שאנחנו מתקדמים ומתתקנים, מתנזרים מהדברים שאין בהם צורך. זה ברור. שכלכלה שלנו הופכת להיות ליותר רציונלית. כן, זה אתה צודק. אנחנו נצטרך לעשות אלפי סוגי מכוניות ובגדים ולזרוק את הכל ורק לנפח את השטויות האלו סביבנו, משחקים למיניהם. אנחנו באמת נסגור את עצמנו, לא בהכרח, זאת אומרת לא בלחץ, אלא מתוך הטבע שלנו שאנחנו תיקנו את עצמנו, שאנחנו כבר לא צריכים את הכל, כל השטויות האלו.
אנחנו שואלים שאלה, אנחנו מבדילים ב...
ודאי שאתם, הכלכלנים, הרגישו את עצמם כי אין כל כך כאן שטח לעבוד כמו שהיה קודם. קודם עשינו בלבולים וכל מיני תוכניות ועוד 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 ועוד. היום זה יותר ויותר ויותר מתקבץ למשהו יותר רציונלי. שמה שטוב לחיים הרציונליים, לחיות את האדם בסדר, ומה שלא נעלם. ומה נשאר לאדם? יש לו חיים רגועים, רציונליים, הכרחיים, וכל היתר הוא משקיע ביחס בין בני אדם, ושם הוא מוציא את, 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 את המילוי. שם זה הכלכלה האמיתית.
זה ברור, עכשיו נהיה יותר ברור. אני רוצה לשאול לגבי אותו, עדיין אותו המשוב. מי יכול לאתר את אותו המשוב? כלומר, האם כל אדם יכול להבין, או, אני עכשיו, או שרק חלק מסוים יכול להבין, ואחרים עושים מה שאומרים להם?
כן ולא. כמו שבחיים שלנו, יש לך אנשים שנמצאים בכל מיני רמות, אז ודאי גם כן בתיקון, האדם, אמנם שכל אחד ואחד, הוא חייב להשתתף בכל המערכת הכללית האנושית, אבל ודאי שיש שוני במה שהם משתתפים, ואיך וכמה. ובמערכת הזאת, קודם כל, ההשתתפות העיקרה היא על עם ישראל, כי יש להם את שיטת הקבלה, שיטת האיזון, שיטת החיבור, וכל הכלים נמצאים בידיים שלהם, וכבר היו בעבר גם כן במערכת הזאת ובניהול שלה יחסית, אמנם שקצר, מבית המקדש הראשון עד בית המקדש השני, וכל היתר חוץ מבני ישראל, הם כבר נמצאים בדרגה אחרת של קיום משוב, שהם משתתפים בזה בצורה יותר פסיבית. וזה מספיק להם. הם לא ירגישו יותר צורך יותר מזה. הם לא הרגישו. זאת אומרת, כמו שבעולם שלנו, יש לך אנשים שהם אומרים, לא, אני רוצה להיות פועל פשוט, ויש כאלו שהם חייבים להיות הגדולים ביותר. זה תלוי בטבע האדם. אבל לכל אדם ואדם, או ישראל, או אומות העולם, יהיה לו יכולת לממש את עצמו במלואו.
כלומר, כל אדם ידע לקשור בין זה שהוא משתתף עכשיו בתהליך החיבור, בתהליך שהמערכת דורשת מאיתנו, ידע לקשור בין זה לבין זה שהחיים שלו עכשיו משתפרים במילוי הפנימי.
כן, נכון? כן, משהו? זה בצורה טבעית הסתדר. כי הכל נובע מתוך הרצון לקבל שלו, האגואיסטי, עד כמה שהוא מתקן את עצמו, אז נמצא בחלק המערכת המתוקנת ובפידבק הנכון, ובכמה שלא, אז מקבל את זה דרך ההגבלות מהטבע.
ולמה היום זה עוד לא מובן? אפילו לאנשים שאנחנו נגיד מלמדים כלכלה וכבר גם לומדים חוכמת הקבלה, זה לא מובן עוד. כלומר, כל
אנשים לא רוצים להכיר בזה.
למה?
כי זה מחייב אותם לאחריות, לעלות למעלה, לכלים החדשים, כלים חברתיים, שהיום לא לוקחים אותם בחשבון. אם היום אני יכול להיות גדול, מכובד, חזק, בריא וכו', זה הכל תלוי בהצלחה שלי אישית. וכאן אנחנו נמצאים לכן עכשיו בכניסה לעולם האינטגרלי, שאנשים ירגישו שהכל הולך לאיזה כאוס, ואנחנו לא יכולים עם הכלים הקודמים לנהל את החיים שלנו, ואנחנו צריכים כאן כלים החדשים, וכלים החדשים זה קודם כל כלים חברתיים. זה יהיה עוד מעט בצורה כזאת שלאף אחד מהשליטים לא יהיה שום כלי ביד, אלא במידה שהחברה שלו היא חברה שמוכנה להיות בקשר ביניהם, ועד כמה שקשר ביניהם יהיה חשוב להם מהצלחה אגואיסטית אישית.
רציתי לקחת את זה למשהו שמשלים את זה. התגובה הזאת של האדם, אולי לא הפנמנו אותה, אבל היא מובנת, מה היא אמורה להיות. אבל כשמדברים על התגובה של הטבע, נניח של דרגות דומם, צומח וחי, זה קצת פחות ברור. למשל, איך אפשר להסביר שגם אם נניח עקרונית לאקולוגיה ייקח אולי דורות להתאזן, או לאוקיינוסים לנקות את עצמה מהזבל ששמנו בו, או לאדמה לאושש את עצמה במשאבי טבע וכיוצא בזה, איך כל זה יכול, כפי שלפעמים אנחנו שומעים אותך אומר, תגובה מהירה מאוד, גם מצד הטבע, לשינוי הזה באדם. איך זה קורה? זה לכאורה לא רציונלי.
כולם זוכרים את האסון צ'רנוביל. כן? אחרי אפילו 5 שנים, שעשו בדיקה, מה קורה שם? גילו שם משהו שמתפתח בצורה מיוחדת מאוד. שאפילו כל אותם הצורות של הצומח וחי, שהיו לגמרי נכחדים, ממש מחקו אותם לגמרי, הם פתאום חיים ויש להם הכל. זאת אומרת, אם אדם עוזב את הטבע ולא אונס אותו, אז הכל מסתדר מהר מאוד.
כלומר, אם האדם באמת יפסיק לכפות את עצמו על הטבע, בזיהום אוויר, בכל הדברים האחרים, יכולת ההתאוששות של הטבע היא הרבה יותר מהירה מאשר...
אנחנו אף פעם לא ראינו את זה. אף פעם לא בדקנו את זה. אבל אם נתחיל לעזוב את הטבע, בוא נגיד כך, אם נתחיל להשתמש בטבע, רק בצורה, במידה שאנחנו צריכים כדי להתקיים, בצורה הכרחית, לא יגונה ולא ישובח, אנחנו נראה עד כמה שטבע עכשיו מתקן את עצמה מיד, תוך זמן קצר מאוד, אנחנו שוב נרגיש את הטבע ממש כמו בימים דאז.
זה ברור לך למה זה נשמע לאנשים מוזר? כיוון שמדענים יגידו לך...
תן לטבע לטפל בעצמו. תן לטבע לטפל בעצמו, וזהו. מדענים, מה שהם אומרים, הם אף פעם לא... מדענים לא יכולים להגיד שום דבר, כי הם לא היו נוכחים בצורה כזאת. אבל כאלו מקומות בעולם, כמו צ'רנוביל, אז משם אנחנו רואים.
זה למעשה ערך כלכלי אדיר. כלומר, שוב אנחנו רואים שלהשתדלות שלנו בחיבור, יש ערך כלכלי שאנחנו לא יודעים לקמת אותו היום, אבל הוא מוסיף למשוואה הפרמטר שאנחנו לא מכירים.
כן.
עד עכשיו.
יש פה נקודה, זו נקודה מאוד מעניינת, והיא גם מאוד רגישה, שהיא אמורה להבדיל לכל מיני מתקני עולם למיניהם. למה אני שואל? כי אם האדם אמור, זה שמשפיע על המערכת, יש הרבה כאלה עוברים, אוקיי, אז בוא באמת נשמור על הטבע, בוא נקים בינינו מערכת כלכלית של יחסים טובים, ולפי הגישה שלנו זה לא הדרך להתחיל את השינוי ממנו, נכון? איפה פה ההבדל?
מה שחסר לנו, ומה שאנחנו מחויבים לעשות, זה רק לתקן את הקשר בינינו. שום דבר חוץ מזה, מתוך קשר בינינו, אם אתה מתקן אותו, יש השפעה, ישנה השפעה על כל צורות החיים שלנו, על כל הטבע, על כל הגורל, על התופעות שבחלל. כי כוח האדם הוא כוח הכי גדול. אנחנו לא מכירים אותו, אז נכיר.
טוב, זה נראה לי נקודה אופטימית טובה לסיים את הפרק הזה. תודה רבה לרב דוקטור מיכאל לייטמן, תודה לגיא יצחקוב, תודה לאיגור ליטווינו, ולכם צופים תודה ונתראה בפרק הבא.